השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. השבוע אנחנו עדיין בפגרה, אז אתם הולכים לשמוע פרק בשידור חוזר על קפה וטבק. איך זה נוצר, איך זה הגיע, מלחמות שזה גרם. תהנו.
השבוע במזרח התיכון, עם המזרחן והמורה לערבית דוקטור ירון פרידמן, מראיין בוריס גורליק.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
היי ירון, מה שלומך?
מצוין. קפה שכבר שתיתי, אתה יודע.
אז זהו, אז היום אנחנו, אתה רצית שנדבר על קפה וטבק במזרח התיכון, וזה ישר חיבר אותי לתמונה הסטריאוטיפית של בית קפה ערבי כזה, של גברים שיושבים, משחקים ששבש, מעשנים נרגילה ושותים קפה. אז אמרת שאת הששבש אנחנו לא ניגע בזה, אבל קפה ועישון, על זה אנחנו נדבר עכשיו.
נכון, כמה אפשר לדבר על פוליטיקה? לא התעייפת קצת, בוריס? קצת לדבר על תרבות, על דברים אחרים. אנחנו נתחיל עם קפה, כן? קודם לפי הסדר. המילה קפה בערבית קהווה, כן? קהווה, זה מילה ערבית. כלומר, זה באמת שייך לתחום שלנו, של המזרח התיכון. וזה משהו שהגיע ממש לאזור שלנו במאה ה-16. אם בודקים את המקורות הערבים,
יש ריבים בין מי המציא את הקפה, מאיפה זה הגיע.
כן, אני חושב שחבל לריב, זה ידוע שהקפה זה שילוב של תימן וחבש, זאת אומרת אתיופיה. הגרגירים היו מגיעים מחבש, מה שהיום אתיופיה, היו מגיעים לתימן, לנמל מוחה. שים לב, מוחה, מזכיר לך משהו? זה מוחה. אוקיי, המוחה, כן, כן. היה מגיע לשם, הקימו שם, גם הייתה עיירה שהתחילו לקרוא לה פשוט קהווה, כן, על שם הקפה, אבל אני חוזר טיפ טיפה אחורה, בערבית שהיית קורא קהווה, עד המאה ה-16 זה בעצם היה מילה נרדפת לנביז או לחמר, כן, שזה הכל יין. זאת אומרת, יש כמה מילים ליין בערבית, לא מעט, וקהווה זה אחד מהם.
רגע, פה עכשיו, תעצור. כשיש הרבה מילים לאותו דבר, לאותה תופעה או לאותו עצם, זה סימן שהעצם הזה תופס מקום חשוב מאוד בתרבות. כמו בסיפור המפורסם של 30 מילים לשלג אצל האסקימוסים. אז מה שאתה אומר לי, שלפני האסלאם, בשפה הערבית היו מספר מילים ליין, האם זה אומר שהם באמת אהבו והייתה תרבות מפותחת של משקאות משקרים?
טוב, אנחנו קצת סוטים מהנושא, אבל היו תמיד דוברי ערבית שהם לא מוסלמים, אתה יודע, יש המון נוצרים דוברי ערבית, שלהם אין בעיה עם יין, יהודים דיברו ערבית, שגם אין להם בעיה עם יין כשר, ובוא נגיד את האמת, לא מעט מוסלמים שתו ושותים גם היום יין, כן, ולכן זה... אבל זה אולי נושא לפודקאסט אחר, נכון?
אוקיי, טוב, אז בואו חזרה לקפה.
עכשיו, הקפה, אז נולד בתימן בעצם, וקראו לזה בהתחלה קהוות אל-בון. בון זה גרגרי הקפה, כן? מכאן המילה בערבית בוני, שזה חום, צבע הקפה, בוני. לכן בון, אפילו עד היום אתה... כתוב גם אם אתה קונה היום קפה נחלה נגיד, שזה הקפה הכי נפוץ היום בגליל או בצפון הארץ הערבי הנפוץ, כתוב עליו בון נחלה, כן? כלומר קפה של נחלה. ומנמל מוחה היו שולחים את הקפה והתחילו לשתות אותו. עכשיו, כשעוקבים אחורה, אנחנו יודעים על שתיית הקפה מהתלונות. אנשים התלוננו על זה, שאנשים, בהתחלה בתימן, אחר כך באלמדינה, במכה, ואחר כך במצרים, בקהיר, שותים את המשקה הזה, ויש ויכוח על זה. הרי אמרנו שקהווה זה מילה נרדפת ליין. ולכן היה לא מעט רימו גבה, אנשי דת, מה זה הדבר הזה? היין השחור הזה שמתחילים לשתות בכל מקום. ואנחנו טועים מי הביא את זה, מי היצואן. אז קודם כל סוחרים מתימן, אבל מסתבר שמי שהעביר את היין למצרים למשל, זה אנשי דת. אנשי דת אבל לא ממסדים, לא אלה שהתלוננו על הקהווה, אלא אלה שהשתמשו בו, אלה ששתו אותו. מסתבר שיש, זה היה בעיקר בקרב האסלאם, כן, האסלאם הסופי, שמעת על הסופים?
כן.
זה מוסלמים מיסטיקנים, כן, שהם, זה קצת דומה לתנועת החסידות ביהדות, כן, במאה ה-18, זה אנשים שחיפשו את הדת באמצעים אחרים, לא באמצעים רק של תפילה ומצוות, אלא גם על ידי ניסיון לאהוב את אללה, להזכיר אותו, טקס הזיקר, כן, והניסיון להפעיל את הרגש, גם מוזיקה, והזרם הסופי, הזרם הרוחני הזה, שהוא תמיד, אפשר להגיד שהוא מאוד קדום, הרבה לפני שהיה קפה, היה הרבה יותר ליברלי ופתוח לקפה, ואחר כך נראה גם לאישון, לטבק. אז הקפה הזה מגיע לדרך האנשים האלה, שהיו שותים את הקפה באל-עזר, זאת אומרת, אנשי דת היו מגיעים מתימן, ללמוד באל-עזר, שזה מכון הלימודים הסוני הדתי החשוב ביותר בעולם המוסלמי, והיו
היום.
שותים, וכן, זה, הביאו את המנהג התימני הזה, ואנשים ראו אותם, אמרו, רגע, מה זה טעים הדבר הזה? הם אמרו, בוודאי, זה לא רק טעים, זה עוזר להתפלל, מחזיק אתכם ערניים, ואפילו עוזר בלימודים. אז זה הדביק עוד ועוד אנשים לעזר, והתחיל להיות נפוץ בקהיר, נפתחו אפילו בתי קפה ראשונים, ואז הסופים התחילו לנדוד גם לדמשק, והביאו את המנהג הזה אצל הסופים לדמשק, זאת אומרת שיש כאן שני נתיבים של הקפה, נתיב דתי ונתיב כלכלי, שזה היצוא של פולי הקפה, ופתיחה של בתי הקפה, יצר בפעם הראשונה תרבות פנאי חדשה של בתי הקפה.
רגע, תעצור שניונת. עד אז, מה שאתה אומר בעצם, עד אז תרבות פנאי זה משהו שהיה קיים? זאת אומרת, אנשים ישבו באיזה מקום מרכזי כדי לצרוך קצת אוכל ולעבר את הזמן, או שזה באמת, הקפה הוא זה שמשך את כולם, היה מין טריגר כזה? אנחנו יודעים משהו על זה?
לא, אני חושב שתמיד הייתה תרבות פנאי, אבל תרבות פנאי כזו שאנשים נפגשים ושוטים ומדברים, זה היה דבר חדש. שוב, גם לא היה משהו שדומה לתיאטרון, עד המאה ה-19, בעולם השיעי יש איזה סוג של הצגה של קרבלה, היא סוג של תיאטרון, תיאטרון נודד ביום השורה, אבל לא היה מוסד כזה של תיאטרון, ובתי הקפה זה מין תרבות פנאי חדשה שנולדה, וכמו שנראה תכף עוררה לא מעט בעיות. אז אנשי הדת הרשמיים, העולמה, אנשי הדת של הממסד, אמרו שזה תרבות רעה, זה אפילו בדעה. בדעה זה כינוי לכפירה חדשה, חידוש באסלאם שהוא לא מקובל, והם שכנעו את הסולטנים העות'מאנים להוציא ממש צווים שיהיו עונשים כבדים ואפילו עונש מוות מי שיעשן את הדבר הזה, כי זה כמו יין. מי שניסה להכיל את זה בשטח זה הקאדי והמופתי, זאת אומרת הקאדי איש המשפט והמופתי פוסק ההלכה, והמושל המקומי הפעיל את הצבא והמשטרה. ומה אתה חושב, מה ניצח? זה באמת עזר?
כנראה שלא, אנחנו עד היום שותים קפה.
נכון, הקפה ניצח את הכל, את השופטים, את אנשי הדת, את כל מה שאתה רוצה. אי אפשר לנצח את הקפה, את הטעם הנפלא של הקפה, את הריח, אי אפשר אפילו לתאר את הריח הנפלא שלו. ובעיקר כשיש אנשים דתיים, הזרם הסופי, שתמכו בעסק הזה והיה להם הרבה השפעה, בעיקר על הציבור, אנשים מאוד אהבו אותם ואהבו את הדרך שלהם.
אז כנראה זאת הסיבה אולי אחת החשובות, כי באמת האלכוהול אמנם, כמו שאמרת, ממשיכים לשתות, אבל זה תמיד בסתר, אתה לא תראה עיר מוסלמית גדולה שהם עם תרבות שתייה, וקפה הוא נכון. גלוי, הוא נהיה בסדר גמור.
נכון, התירו את הקפה לחלוטין לקראת סוף המאה ה-16, גם אנשי הדת הבינו שאי אפשר להיאבק בתופעה הזאת, וגם ראו שההשפעות שלה הן שונות מההשפעות של יין, בעצם משיג את ההפך, זאת אומרת, אם יין הוא גורם לאובדן חושים ולטשטוש, מה שהפריע מההתחלה, הרי כבר בתקופת הנביא מוחמד זה נאסר בגלל שמישהו נכנס למסגד ודיבר שטויות, אז כתוב בקוראן איסור מפורש לא לשתות יין, כן, וראו שהקפה משיג את ההפך, זאת אומרת אפילו אנשי הדת הסופים הראו שזה עוזר להם להתרכז בתפילה, גורם להם ללמוד יותר טוב, וזה התחיל, אבל אז זה עורר, הבעיה נוצרה לא מהקפה, אלא מה שעורר, אם עד עכשיו זה היה בעיה דתית, אז עכשיו זה בעיה גם פוליטית. אבל לפני שנגיע לבעיה הזאת, בוא נדבר קצת על הטבק.
אוקיי, כן, יאללה.
טבק.
טבק לא מצפור,
אני רק
אמריקאי.
אשלים את התמונה, אני אשלים את התמונה שהעות'מאנים התחילו לראות את היתרונות הכלכליים של הקפה, והתחילו למכור את הקפה לאירופה. הסוחרים הראשונים הביאו את הקפה לוונציה, שם נפתחו בתי הקפה הראשונים כבר במאה ה-17, ואחר כך בווינה. הווינאים המפונקים החליטו לערבב את זה עם חלב, וככה נולד הקפוצ'ינו. הקפה ההפוך או הקפוצ'ינו נוצר בווינה, ומה שכן, התלות הכלכלית הזאת לא מצא חן בעיני האירופאים, לא רצו להיות תלויים ב... אני אומר במרכאות, הקפה הטורקי, כן, הקפה העות'מאני. ולכן הם החליטו שהם יחפשו תנאים שמתאימים לגדל את הקפה בעצמם. הם התחילו לגדל את הקפה במושבות, בקולוניות שלהם. אנחנו בעידן הקולוניאליזם, מאות ה-17, 18, 19, כן? אז הם מצאו שלגדל את זה בברזיל, בארצות כאלה אקזוטיות, בדרום אמריקה אפשר להשיג קפה לא פחות טוב מהקפה התימני או החבשי.
ואפילו לא צריך לשלם איזה כסף, איזה עבדים שעושים את זה.
כן, וזה גם מתערבב, אתה מערבב, אתה רוצה קפה סוכר, אז אתה מביא סוכר שייצרו אותו עבדים, עם קפה שייצרו אותו עבדים, זה נהיה סמל קולוניאליסטי באירופה, הקפה, כמו הסוכר. אם אנחנו מדברים על טבק, זה מאוד מעניין, הוא עושה את המסלול ההפוך. זאת אומרת, האירופאים הגיעו למושבות, מגלים את הטבק במושבות, בקולוניות, והם רואים שהאינדיאנים מעשנים את זה, והם משתמשים בזה גם לרפואה, מעבירים את הפייפ, את המקטרת, מאחד לשני, באירועים, בבריתות, בכל מיני תקסים דתיים, ומנסים את האישון, והספרדים מתאהבים באישון ובטבק, ומביאים את זה לאירופה, מציפים את אירופה בטבק, ומאירופה זה מתגלגל למזרח, ומגיע לאימפריה העות'מאנית במאה ה-17. כלומר, הטבק עשה את המסלול ההפוך מהקפה. מאמריקה למזרח התיכון. ועוד שהקפה עבר מהמזרח התיכון ההפך, במסלול ההפוך. הטבק מגיע למזרח התיכון, נתקל בעצם באותם קשיים, אלא שהלגליזציה של הקפה מאוד עזרה לקבלת הטבק. בתי קפה מאמצים את המקטרת, שזה נהיה מנהג שמצטרף לשתיית הקפה. אבל לאט לאט במהלך סוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18, מביאים לבית הקפה דבר חדש, מביאים את הנרגילות. עכשיו, מה זה נרגילה? נרגילה זה בעצם בא ממילה הודית, שגם קיימת בפרסית, שאומרת גרעין קוקוס, כן? הקוקוס, כי זה התחתית שבה מילאו את המים בנרגילה, לפני שזה הפך לזכוכית, זה התפתח אחר כך למתקן זכוכית, אז זה נקרא הנרגילה. המצרים קוראים לזה על שם הידית שאתה מחזיק, שאתה מעשן, שנקראת השישה. כן, אז זה השם המצרי של הנרגילה.
רגע, אבל זאת המצאה הודית, או שזה המצאה מקומית שלנו?
כן, כן, ההמצאה הזאת באה מהודו ומאיראן, וזה הגיע למזרח התיכון במאה ה-17, וגם שוב, אנשי הדת אמרו שאת מה שהם אמרו על קפה, הם אמרו אפילו יותר מזה, הם אמרו שהאישון הוא לא מוסרי, הוא בדעה, חידוש מגונה וכפירה, ומביא לפריצות, וכל המקומות שמאשנים יש גם מעשים אחרים לא מוסריים, ויכול להיות שזה היה קצת נכון, כן? היו שם למשל מפגשים של אנשים גם שליליים, לא תמיד מפגשי תרבות, כן? ושמו לב אנשי הדת שאנשים ככל שמתפתחת תרבות פנאי של אישון ושתיית קפה, אנשים הולכים פחות ופחות למסגד. הם אומרים, למה שאני אשב במסגד? אני אלך לעשן, כן? תוך כדי אישון הוא שוכח את התפילה, וגם מקבל רעיונות חדשים, הלגליזציה של האישון, של הטבק, שוב מגיעה מאותם אנשי דת מיסטיים, המיסטיקנים הסופים, שהם היו מעשנים. הם בזמן שהעולמה ניסו לאסור ולהוציא פסקי הלכה, אלה ישנו חופשי, הסופים היו מעשנים, וזה היה, אפילו עזר להם להגיע להשיג את האקסטזה של הסופים בטקסי הזיקר, טקסים הזיקר שאני הזכרתי קודם, זה להזכיר את אללה שוב ושוב, תוך כדי תנועה או תוך כדי ריקוד, אם אתה מכיר את הדרווישים שמקיפים כן. את עצמם, מסתובבים סביב עצמם.
ראיתי פעם, ומנסים... זה מאוד מרשים.
כן, כן, עם מוזיקה מיוחדת, וזה איסלאם אחר, זה איסלאם, שוב, הוא יותר פתוח, המוסלמים הסופים מזמינים גם יהודים ונוצרים להצטרף לטקסים שלהם לא פעם, ויש כל מיני מסדרים, כן, יש מסדרים יותר פתוחים ופחות פתוחים, אבל הם היו אלה שדאגו גם ללגליזציה של הטבק בסופו של דבר, כשהדמות המרכזית בלגליזציה זה אותו עבדלגני אל נבולסי, אמנם הוא נבולסי, אבל זה כנראה שורשים המשפחתיים שלו, הוא איש דמשק, זאת אומרת, הוא חי בדמשק במאה ה-18, והוא ממש כתב על יתרונות הטבק. כמובן, הוא במאה ה-18 לא ידע שזה עושה סרטן ומחלות וכל מה שהדברים הנוראים שעושה אישום. עזור אותך
מה-18, אתה יודע שאני רוקח, יש לי ספר בפרמקולוגיה משנות ה-50 המאוחרות של המאה ה-20, בריטי, כן. שכתוב שם במפורש, שההשערה שאלכוהול גורם לבעיות כבד היא השערה לא מבוססת. אז ב-118 אנחנו סולחים להם הכל.
אני, הפחד הגדול שלי שיפיצו שקפה לא בריא, כי אז אני אהיה באמת בהתלבטות קשה מאוד, אבל נניח כן. לזה עכשיו. זה קשה לי גם מקפה. אז שוב הסופים, כן? העולמה, האנשי הדת הרשמיים נגד, אומרים שזה בידעה, שזה חידוש מגונה, ואילו הסופים הם... היום היינו קוראים להם אנשי דת קולים, כן? הם מקבלים גם את הקפה וגם את האישון, כי הם בכלל, כל מה שהרבה דברים שאנשי הדת הרשמיים ניסו לצמצם, כמו פולחן קברים ופולחן עממי ופסטיבלים למיניהם, כל הסופים דווקא עודדו את זה, כן? ראו בזה משהו טוב ומבורך. אז זה, איך אומרים, האסלאם העממי. אני חושב שיש את זה בעוד, כמעט בכל דת יש את הפן העממי, פחות רשמי.
המיסטי והזורם יותר.
עכשיו אנחנו מגיעים לבעיה של הבתי קפה, שבהם גם יש קפה וגם נרגילות. למה זה בעיה פוליטית? זה בעיה באימפריה העות'מאנית, זה הרי המרחב, הוא מרחב של האימפריה העות'מאנית, ששולטת מ-16 עד 120 במרחב הגדול של המזרח התיכון, חוץ מעל איראן, ששם יש מ-16 את המעצמות השיעיות, שזה הספאבים, הקג'ארים ואחר כך הפהלבים. גם אצלהם אגב יש סיפור מעניין עם קפה, אני אחר כך, לא עם קפה, עם טבק, אני אזכיר את זה יותר מאוחר. אז העות'מאנים מאוד מאוד מוטרדים מבתי הקפה. התרבות הזאת של הישיבה בבתי הקפה, בוא נדמיין את הסיטואציה, דמשק, של המאה ה-18 וה-19. מי נפגש שם? קודם כל יושבים בבתי הקפה הרבה אנשים ביחד. זה כבר לא טוב. אחר כך הם שותים קפה. מה קורה כששותים קפה? מדברים קצת יותר מהר וחושבים קצת יותר מהר, נכון? עכשיו תחשוב שאני ואתה יושבים בבית קפה ושותים קפה במאה ה-19 תחת שלטון האימפריה העות'מאנית. הקפה ממריץ לנו את המחשבות על מה אנחנו חושבים. אנחנו חושבים אם טוב לנו או רע לנו. והתשובה היא ברורה, רע לנו. אנחנו נשלטים על ידי טורקים, אנחנו ערבים. אנחנו נשלטים על טורקים, החיים שלנו לא טובים, המצב הכלכלי לא משהו. ואנחנו מתחילים לחשוב מה עושים. לא רק זה, אתה יודע, זה התחיל עם מחשבות כאלה, כמו שעכשיו תיארתי, אבל זה מגיע אחר כך למחשבות בהשפעה אירופאית, מתחילים לדבר בבתי קפה על לאומיות, על זכויות אזרח, על רעיונות של המהפכה הצרפתית.
כי כשקיים מקום שמרכז אנשים שבאים סתם לבלות בו ולא לצורך העיסוק, אז הסיכוי שהגיעו שם אנשים עם רעיונות שונים, פתאום יושב איזה יש דת מוסלמי וסוחר אירופי ביחד וידברו יותר גדול, ואז כמו שאתה אומר, פתאום רעיונות מתחילים לרוץ, ואתה משווה את עצמך לאחרים ואת האחרים לעצמך.
נכון, כלומר אנשים מדברים וחושבים אפילו על מרד, לארגן מרד, יושבים בבתי הקפה האנשים של הלאומיות, המנהיגים של הלאומיות הערבית, של הנהדה, של התחייה הערבית, של התרבות הערבית, ומתחילים להתארגן, כמו למשל ארגון אל-פתאת, שהתארגן בבתי הקפה של דמשק, ואחר כך של עוד ערים בסוריה, כן, הם היו מתארגנים ונפגשים בבתי קפה, גם בבתים פרטיים היו שותים קפה, אבל התרבות הזאת של הקפה והנרגילות, זה נהיה כבר מסוכן לשלטון, והתחילו לעקוב אחרי זה, וזה נושא, נהיה נושא בעייתי, אבל שם התפתחו רעיונות, אני לא בטוח שלא בהיסטוריה של אירופה, שאני פחות מכיר, זה לא היה המון רעיונות כמו סוציאליזם ואחרים, לא התפתחו בבתי קפה של...
אני מניח כמו גם הרבה רעיונות טכנולוגיים שבטח נולדו על כוס אספרסו, קפוצ'ינו וטבר בבתי קפה.
נכון, נכון. יש עוד פרשה שחבל לא לציין אותה, זה מראה עד כמה הטבק תפס מקום מרכזי בכלכלה של המזרח תיכון. קודם כל, המזרח תיכון, 90% עד המאה ה-20 היו פלאחים, זאת אומרת, עסקו בחקלאות, כשרוב החקלאות הייתה חקלאות של זיתים, חיטה, כן, דברים כאלה, ואז נכנס מהמאה ה-16, היסוד החדש של הטבק, שהוא היה מכניס מאוד המון כסף. אני אתן לך דוגמה.
אתה אומר, הם גידלו את הטבק עזר? פה?
כן, כן, גידלו את הטבק פה, וזה הפך לכלכלה עצמאית, לא היו זקוקים ליותר להישען על הטבק שהביאו מאירופה. שוב, אמרתי, הכיוון ההפוך, כמו שהאירופאים החליטו לגדל את הקפה בעצמם, אז במזרח תיכון החליטו לגדל את הטבק במקום להביא אותו מאירופה, וזה מעניין הכיוון ההפוך של שניהם. והם מגדלים טבק, וזה נותן פוש וקידום כלכלי למיעוטים, כמו למשל השיעים בלבנון שהתחילו לגדל טבק, וזה עזר להם לשרוד, כן, כלכלית, בעיקר בבקעת הלבנון הם גידלו את הטבק. העלווים באזור לטקיה, שגידלו טבק, דרך אגב היה ידוע כטבק מאוד מאוד איכותי, שיצאו אותו לכל העולם. ובאיראן, השאה עשה את טעות חייו בסוף המאה ה-19, ורצה לתת מונופול על הטבק לאנגליה, כן, תמורת כמובן תשלום נכבד מאוד, לבית המלוכה הקג'ארי, וזה התקבל קשה מאוד כפגיעה בלאום הפרסי, והפרסים ממש עשו חרם על הטבק, ואפילו גייסו את אחד האייתולות הגדולים, האייתולה של מאיראק, האייתולה גדול חסן שירזי, שהוציא ממש פתווה, פסק הלכה לא לעשן. ואנשים הפסיקו לעשן, כן, והשעה חשש מאוד שזה...
הפסיקו לעשן מסיבות צרכניות?
כן, כן, מסיבות דתיות פוליטיות, כן, והשעה נאלץ לבטל את הזיכיון, כן, את המונופול שהוא נתן לבריטים, והוא שילם המון פיצויים ויצא מושפל מאוד, אבל הוא לא יכול היה לצאת נגד העם ונגד אנשי הדת, ונגד הסוחרים בבזר. הברית הזאת של העם, אנשי הדת והסוחרים, אתה יודע... לאן זה מתגלגל 100 שנה אחר כך, ב-1979, הברית הזאת של מרד הטבק, מולידה בסופו של דבר, אחרי פחות מ-100 שנה, את המהפכה האסלאמית באיראן. עכשיו, הבעיה, אנחנו נמצאים במזרח תיכון שמעשן, נרגילות, בלי חשבון. זאת אומרת, היום זה נהיה כבר מכה מזרח תיכונית, ובמאה ה-19 גם הגיעו הסיגריות, כן? שזה המצאה אמריקאית. למרות שהנרגילות, הסיגריות מזיקות והנרגילות מזיקות עוד יותר לבריאות, זה נהיה מכה. מדברים הרבה היום בחדשות בעולם הערבי שאי אפשר להתפטר מתופעה של עישון בעיקר אצל צעירים, וגם הנרגילה חזרה לאופנה, פעם זה היה נחשב מיושן, אתה יודע, עד שנות ה-80 נחשב מיושן רק הזקנים שותים מעשנים נרגילה, בשנות ה-90 זה חזר לאופנה, ועכשיו עוד פעם אתה רואה צעירים, ואנשי דת, אתה צריך לראות, אני נכנסתי לא מזמן לאתרים מוסלמים רשמיים, ואתה רואה, כמו איסלאם ווב, שפשוט אסור לשתות, הם כותבים שם חרם, כן, הם אומרים לא לשתות, לא לעשן, סליחה, לשתות כן, לא לעשן, הסיגריות, כל מה שמעשנים, והם מצטטים פסוק מהקוראן שאומר שכל דבר שהורס את הגוף הוא אסור גם לפי הדת, כן?
טוב, זה גם הגישה הרשמית של היהדות, ונשמרתם לנפשכם, ועדיין אנחנו רואים הרבה אנשים גם דתיים מאוד מעשנים.
נכון, ובארצות ערב יש בעיה נוספת, שזה בעיית מודעות, עדיין מתוך 22 מדינות ערביות, רק בשמונה מדינות, שמונה, כן? אסור לעשן במקומות ציבוריים, מדבר איתך על מדינות כמו ירדן, סעודיה ועוד כמה, עיראק ומצרים, שאסור לעשן במקומות ציבוריים, כל השאר אין שום בעיה, אפשר לעשן באוטובוס, אפשר לעשן במסעדה, אין מודעות לנושא הזה, כן? והנזקים הרפואיים של זה הם אדירים, אבל מה עושים? אי אפשר לזרוק לפח 400 שנה של תרבות אישון.
כן, אבל תראה, אנחנו פה ככה מנסים לדבר על אישון טבק, אבל יש עוד דבר שמעשנים פה באזור, שהוא דווקא גדל פה אצלנו, אי אפשר לא להזכיר אותו. אני מדבר על חשיש.
חשיש, מה זה אצלנו? זה התחיל במצרים, כן?
לא באמריקה.
אבל אני חושב שעל חשיש, ובכלל על נושא של סמים, כדאי להקדיש ניוזלטר נפרד. אני חושב שזה נושא מאוד מעניין, זה קשור גם לנושא של, יש תופעות כבר בימי הביניים של אישון חשיש, יש היום קשר ברור לטרור, טרור וחשיש, יש מדינות שבהם שכר הסמים מפרנס הרבה מאוד אנשים, כמו לבנון, אז אני חושב שצריך להקדיש לזה פרק.
אז בוא, אנחנו נקבע שאנחנו קובעים לדבר בצורה מרוכזת על סמים וחשיש בתוכם, ועכשיו אני חושב שאנחנו די התקרבנו לפינת השפה הערבית הקבועה שלנו.
פינת הערבית.
נכון. עכשיו, יש דבר שחשוב שנזכור. הקפה השחור. אתה בטח קורא לו קפה טורקי? אז זהו. בתרבות הערבית לא יפה לעשות את זה.
אל תקרא לו
לא
בוץ,
לא טורקי, אלא קהווה ערבייה. קפה ערבי, כן, בבקשה.
אני פעם הייתי ביוון וביקשתי בבית קפה טורקיש קופי, הסתכלו עליי בבוז ואמרו, it's not Turkish, it's Greek coffee.
כן, אז אנחנו פה נצמדים, אנחנו חיים בישראל, יש בינינו 20% דוברי ערבית, ואנחנו חיים בתוך תרבות המזרח התיכון והעולם הערבי, פה זה קפה ערבי, אני מבקש, כן, לקרוא לזה קהווה ערבייה, בערבית קהווה ערבייה, בסדר? אגב, אני כאן אדגיש שהבדואים אומרים גהווה, כי הקוף אצלהם כמו גימל, והדרוזים אומרים קהווה, והעירונים אומרים אהווה, כאילו שהקוף הוא א', כן? אהווה. כן. אז אני פה בחיפה, למשל, אני אומר אהווה, ערבי. אבל גרגרי הקפה עדיין שומרים על השם המקורי, בון. אתה זוכר שאמרנו שזה היה בהתחלה קהוות אל בון, ולכן הצבע החום נקרא בוני. כמו שלמשל, המילה בדה זה ביצה, אז הצבע הלבן נקרא אבייד, צבע הביצה, כן? לבן. ויש בלבול ידוע בין עברית לערבית, שזה במילה פינג'אן. פינג'אן אצלנו זה הקומקום, ובערבית פינג'אן זה ספל. פינג'אן, רבים פנג'ין, זה ספלים קטנים של קפה, כאלה הקטנים האלה שמחזיקים מלמטה, בתרבות הערבית מחזיקים את הספל מלמטה, לא מחזיקים אותו כמו באירופה עם האצבעות מלמעלה, אלא מלמטה.
אז איך הערבים קוראים לפינג'אן?
עם כל האצבעות. הפינג'אן, זהו. אז לזה אני מגיע עכשיו, יש שני כלים, יש את הקומקום שנקרא רילאיה, הבדואים קוראים לו גם בקרז', אז הרילאיה זה מהמילה רילי, להרתיח, לרתוח, כן? רלה זה להרתיח, וכשהקפה מוכן, מעבירים אותו לכלי ששומר על החום, הטרמוס, שהוא נקרא בערבית או דלה, דלה, מזכיר קצת דלי, או מסב, מהמילה סב, למזוג, מסב או דלה. מהמסב מוזגים לפנג'ין, לפינג'אן. עכשיו, המזיגה, חשוב מאוד שהמזיגה תהיה ביד שמאל, כדי שהקוס תהיה ביד ימין, כן, זה ברכה שמגישים ביד ימין, ולא ממלאים אף פעם עד הסוף. אם ממלאים לך קוס עד הסוף, אתה יודע שאתה לא, זה אחוות מעסלמה. זה קפה של, זהו, צידה לדרך, כך ולך. וזה לא אהוות אהלן וסהלן. שזה למלא אפילו שליש, לא יותר משליש מהכוס, ועומדים לידך, אתה שותה, והוא עומד לידך, זה אצל הבדואים, ואתה שותה עד שאתה אומר בס. או שאתה אומר בס, או שאתה מנענע קצת את הכוס. שוב, כל שבט יש לו מנהג אחר, ומה אומרים למי שמוזג את הכוס? אומרים לו, אסלמו ידק, יבורכו ידיך, אסלמו ידק. כששותים ביחד חברים, אומרים, אה ודיימה, שתמיד יהיה קפה, ועונים על זה, דמת חייתק, שימשך כל החיים. אפשר להגיד פשוט לבריאות, סחה, או פעמיים, סחתן, סחה, כן? וכשמסיימים לשתות, אפשר להגיד גם עמר, כן? שזה חיים ארוכים, עמר. אז עשה לי חשק לשתות קפה הפודקאסט הזה.
למרות שכבר די מאוחר, אבל כנראה שגם אני אלך לשתות קפה עכשיו. יופי, ירון, תודה רבה לך. אני מזכה לכל המאזינים שבנוסף להסקט יש גם ניוזלטר. המילה העברית לניוזלטר, עיתון לא מתאים לי, אבל בסדר. יש רשימת תפוצה של ירון שמגיעה כל יום שישי לאימייל, עם דיווחים ומקורות ומומחים לטורקיה ומומחה לאיראן. ממש כדאי להירשם, זה גם חינם, תמיד אפשר לצאת, אבל לא כדאי. צריך גם להירשם להסקט הזה. אני מאחל לכולנו חיים יפים, יום מקסים, ושבוע מעולה. ביי ביי.
והרבה קפה.
והרבה קפה, יאללה.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.